אבל ממש ברגע זה אני נפתחה לי פה תורה שאף פעם לא למדנו. ותמיד דברים חדשים הם יותר מסמכים את הלב. אז בסייעתא דשמיא, היות וזו תורה שלא למדנו, אז אנחנו לומדים אותה ביחד. ממש לומדים אותה ביחד, רק פשוט זה נפתח כזה וזה... זה היה נראה ככה שצריך ללמוד את התורה הזאת. זה תורה נון זין. בוא נראה מה כתוב פה. התורה פותחת בדברי הגמרא. שאלו תלמידיו את רבי יוסף בן קיסמא, אמתי בן דוד בא? אמר להם, לכשיפול השער הזה ויבנה, ייפול ויבנה ויפול, ואין מספיקים לבנותו עד שבן דוד בא. שאלו תלמידיו של רבי יוסי בן קיסמא, מתי משיח, מתי בן דוד בא? אמר להם, כשיפול השער הזה ויבנה, ייפול ויבנה ויפול, ועוד לא יגמרו לבנות אותו פעם שלישית, ומשיח בן דוד מגיע. מי זה השער הזה? על מי מדובר? אומר רש"י, השער הזה זה של הרם, רומי. עכשיו אני מבין למה זה קשור אלינו, כי זה מלכות אדום. והיום בדיוק היה בשורות, לא? בשורות לא הכי טובות מאדום. טוב. רבי יוסי בן קיסמא היה נוכח באותו זמן בארם. הוא לא היה גר שם באופן קבוע, הוא רק היה נוכח שם באותו הזדמנות ששאלו אותו. ואין מספיקים לבנות אותו פעם שלישית, לא גומרים לבנות אותו פעם שלישית, בית דוד מגיע. זה דברי חז"ל. יש כאלה מתלמידי בעל שם טוב שהמליצו את הגמרא הזאת על צפת, על עיר הקודש צפת, שער זה גימטריה צפת, ואמרו שמתי בן דוד בא, ייפול ויבנה, זה ידוע שהיה בצפת כמה פעמים נבנתה ונחרבה, ואומר הבנייה האחרונה של צפת, תוך כדי שהיא תיבנה זה כבר יהיה סימן של גאולה. ככה כתוב בבתיים ו... אז בוא נראה מה... אנחנו לומדים את זה פעם ראשונה, זו תורה חדשה שאנחנו לומדים. דע כי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נברא ממנו מלאך. כל דיבור שהקדוש ברוך הוא הוציא מפיו, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבעם, נבראים ממנו מלאכים. המלאכים האלה זה השליחים של הקדוש ברוך הוא לקיים את הבריאה. וכל דיבור נחלק לכמה ניצוצות. למשל, כשהקדוש ברוך הוא בעשרה מאמרות אמר, ישרצו המים שרץ נפש חיה. אז זה דיבור אחד, שבמים יש רצים. לכמה ניצוצות התחלק הדיבור הזה? כמה סוגים של דגים יש בים? זה נקרא כפטיש יפוצץ צלע. כמו שפטיש, אתה מכה בו, יוצאים ממנו הרבה ניצוצות, ככה כל דיבור של הקדוש ברוך הוא, אומנם זה עשרה מאמרות, אבל בכל מאמר יש אין סוף חלקים של ניצוצות ושל פרטים בתוך הבריאה. כמו כן יבראו כמה מלאכים לפי רוב הניצוצות. דיבור הכולל את הניצוצות, נברא מלאך שהוא שר וראש על המלאכים שנבראו מהניצוצות, והם, המלאכים האלה שנבראו, הם המחנה של אותו שר. זאת אומרת, יש דיבור כולל, שזה כמו שר של מלאכים, ותחתיו ממונים הרבה הרבה מלאכים קטנים, שזה הניצוצות של הדיבור. כל מלאך ומלאך הוא ממונה על איזה דבר בבריאה. המלאכים הם הממונים לקיים את הבריאה. אפילו אילנות, עשבים, יש להם ממונים. כמו שאמרו חז"ל, אין לך עשב מלמטה שאין לו מלאך מלמעלה. כל עשב, כל אילן, כל שכן, כל אדם, כל אדם יש לו מלאך ששומר אותו. וכל מלאך מקבל חיותו מהדיבור, מהדיבור שהקדוש ברוך הוא אמר כדי לברוא את הבריאה. כל מלאך מקבל את החיות, את הקיום שלו. הוא צריך לקיים דבר, והוא מקבל חיות וקיום מהדיבור של הקדוש ברוך הוא. גם השר של המחנה של המלאכים, והמלאכים שתחת השר זה ניצוצות של הדיבור, ומשפיע לתוך הדבר שהוא ממונה עליו, לעשב, לדבר אחר שהוא ממונה עליו. כן, הדיבור של הקדוש ברוך הוא דבר אלוקנו, הוא דברך מלכנו, קיים לעד, והמלאך מקבל ממנו את החיות, המלאך מקבל את החיות מהבורא, מהדיבור של הבורא, ומקיים את הבריאה. שתי הכוחות האלו שיש למלאך, הכוח שהוא מקבל חיות מהדיבור של הקדוש ברוך הוא, והכוח שהוא משפיע לקיים את הדבר שהוא צריך לקיים, שתי הכוחות האלה נקראים ידיים. יש למלאך שתי ידיים, יד ימין, יד שמאל. ביד ימין הוא מקבל חיות מהבורא, וביד שמאל הוא משפיע חיות לנבראים, לנברא שהוא ממונה עליו. זה נקרא שתי ידיים של המלאך. לכן אין לך כל עשב ועשב שאינו מלאך שמכה אותו ואומר לו גדל. באיזה צד המלאך נותן, באיזה יד הוא נותן את המכה? ביד שמאל, כי המכה זה גבורות, גבורות זה שמאל. ביד ימין הוא מקבל כוח מהקדוש ברוך הוא, ביד שמאל הוא מכה על העשב, מכה על האילן. יש מלאך של הים, יש כל דבר יש לו מלאך שהוא מקבל חיות ביד ימין ומקיים את זה ביד שמאל. מכה אותו ואומר לו גדל. זה לשון קצת שמדקדקים בה, שלפעמים המכות הנפלאות והנאמנות שקדוש ברוך הוא מכה את העם, זה סוג של הקאה, של גדילה. על כל פנים, נמצא מזה שכל הרפואות תלויים בתורה, כי התורה זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא, והעשרה מאמרות שבהם נברא העולם הם כתובים בתורה. מה זה עשרה מאמרות? זה 9 פעמים במלאכת בראשית כתוב היומר. ובראשית זה מאמר גם כן. זאת אומרת שאיפה כתוב כל החיות של הבריאה? מאיפה נאצלת כל החיות של הבריאה? מהמילים של התורה, מהמאמרות של התורה. אז כל הרפואות תלויים בתורה. ולכל בשרו מרפא. חזק דורשים את זה, כי חיים הם למוצאיהם, ולכל בשרו מרפא. התורה היא חיים. והיא מרפא את האדם כפשוטו. התורה, איך היא מרפא אותנו? היא נותנת כוח למלאכים, כי המלאכים מקבלים כוח ביד ימין מהדיבור של הקדוש ברוך הוא, שהוא כתוב בתורה, וביד שמאל הם משפיעים לעשבים, וכשאנחנו לוקחים את העשבים, ומחברים כמה עשבים שצריכים לרפואה, מזה אנחנו מקבלים רפואה. אז זאת אומרת, איפה השורש של הרפואה נמצאת? זאת אומרת, מאיפה לעשב יש כוח לרפות? כי יש לו מלאך, ולמלאך יש מאמר בתורה, אות בתורה, מילה בתורה, המילה בתורה מקיימת את המלאך, המלאך מקיים את העשב, העשב מרפא את האדם. זה הפשט לכל בשר ומרפא. ומי שפוגם באמונת חכמים הוא פורץ גדרם. הרי חכמים הקדושים עשו גדרים, איסורי דרבנן, כל איסורי דרבנן זה גדרים כדי לא להיכנס חלילה לאיסורי דאורייתא. ויש למשל, מדאורייתא אסור לנו לבשל בשבת. חכמים גזרו גם לא להשעות את הגדרה, למה? שמא יחטא בגחלים ויבוא לידי בישול. אדם אומר, אני לא יחטא. אני יודע שאני לא יחטא, אני רוצה לשים את הגדרה על הגחלים, אני לא יחטא. זה נקרא שהוא פגם באמונת חכמים, הוא עבר על הגדר שהם עשו גדרים, עשו סייגים לתורה. למה הוא עבר על זה? כי הדברים שלהם בעיניו הם מיותרים. למה צריך את הגדר הזה? למה צריך את הזהירות הזאת? אני זהר לבד, פוגם באמונת חכמים, פורץ גדרם, אומרים חז"ל, אין רפואה למכתו. העובר על דברי חכמים, אין רפואה למכתו. יש מעשה בגמרא, הגמרא במסכת שבת מספרת, שהיה אחד שנחה, יש סגולה למי שקיבל עקיצה, מקיבל נשיכה מנחש. הוא צריך לקחת עובר שנמצא במעיים של חמורה לבנה, ככה הגמרא אומרת, שהיא לא טרפה, שהיא בריאה. הוא צריך לקרוע ולהניח את זה עליו, והוא ניצול מהערס של הנחש. וככה היה מעשה, היה אדם בפומפדיטה, נחש אותו, נשך אותו נחש, היה שם 13 חמורות לבנות שיכלו לרפות אותו מהערס הזה, וכולם היו טרפות. הייתה שם עוד חמורה אחת בצד, בפומפדיטה, אמרו אולי היא לא תהיה טרפה, עד שהלכו להביא אותה, אכל את החמורה הזאת יריה. אמר להם אביי, אתם יודעים למה זה קרה? כנראה האדם הזה שנחש אותו, קיבל נשיכה, דיל מחיביה דרבנן טרקה שאין לו הסוותה, אולי זה נחש של חכמים שנשך אותו, אין לו רפואה. אז גם הסגולה של החמורות, בדיוק היא תהיה טרפה, ובדיוק זאת שהיא לא טרפה, בדיוק אכל אותה אריה. למה? כנראה הוא עבר על איזה אחד מהגדרים והסייגים של חכמים, שעשו סייג לתורה, ועל זה כתוב, הוא פורץ גדר, איש אחד, הוא נחש. כך אמר להם אביי. אמת. כי אם זה מגיע חס ושלום מנשיכה של תלמיד חכם, ובאמת אמרו לאביי שככה היה, מה היה הסיפור של אותו אדם? כתוב שכשנפטר רב, אז היה אחד התנאים באותו זמן, רבי יצחק בר ביסנה, הוא גזר שבאותו שנה משום כבודו של רב ימעטו בשמחה. ושפחות יסוק לזמר, פחות כל הדברים שהיו מרבים בשמחת חתן וכלה, הוא גזר שהיות באיזה שנה של רב, והיה אחד שעבר על הגזרה הזאת, וזה אותו אחד שקיבל את הנשיכה ולא מצאו תרופה למכתו. כי הפורץ גדרי חכמים, עכשיו הוא מסביר איך זה קשור, הפורץ גדרי חכמים, על ידי זה מסיר הידיים מהמלאכים, הוא לוקח את היד של המלאך שמקבל את שפע מלמעלה, ובמילא היא לא יכולה לתת לו קיום וחיות, לפי בחינות הסרתו מדרך רבנן, ככה העניין שהוא לא יכול להתרפות מהעניין שהוא חטא. לכן התורה אומרת, לא תסור מן הדבר, אשר יגידו לך ימין ושמאל. מי זה ימין ושמאל? ימין זה היד ימין של המלאך, שהוא מקבל מן השפע מהמאמר של הקדוש ברוך הוא, ושמאל זה הקיום. אל תסור מדברי חכמים, לא ימין ולא שמאל, כל גדר שהגמרא מביאה שהחכמים כתבו, צריך לקיים אותו באמונה שלמה, כי אם לא, אנחנו מסירים את הימין ושמאל של המלאך, את הידיים, היד ימין והשמאל של המלאך, ואז אין למלאך כוח להשפיע, כן? אם שר מדרך דברי רבנן לימין, לימין זה הכוונה שהוא חושב שחכמים לא יחמירו מספיק, אז הוא מחמיר יותר, זה נקרא שהוא שר לצד ימין, אז הוא מסיר את יד ימין של המלאך, ואז ימין, והימין של המלאך לא יכול לקבל כוח מהקדוש ברוך הוא לקיים, ואם שר לשמאל, זאת אומרת שהוא גורע, הוא אומר אין צורך בסייג הזה, אז אין למלאך כוח להשפיע, וכשנפגם יד של מלאך, אין לאדם הזה רפואה. כי זה העשב שבו תלוי רפואתו, אין לו כוח לרפות, כי אין מלאך משפיע. זה דבר פלא. מה זה האמונה שאנחנו מצווים להאמין בסייגים, בדעת שיש לחכמים, שמהם נמשך כל ההשפעה של המלאכים לקיים את האדם. אגב, אם אנחנו כבר עוסקים בערך כזה, היום אמר לי שמואל דוד שהלילה זה הילולה של רבי בעל האיסורים. וקראתי את הדיבור הזה, הוא הראה לי את זה כתוב, זה דבר פלא. רבי בעל האיסורים, כולם יודעים שיש לו כוח גדול גדול בשמיים. הוא אמר שהבטיח שכשבוא לציון שלו, אז אז יפעל לטובה לכל מי שמגיע אליו, והוא עשה פה בצפת דברים מאוד גדולים, שכל צפת ידעו שרב לייב בעל הייסורים הוא איש אלוקים, ואדם גדול מאוד, הוא היה תלמיד של אדמו"ר הזקן, ולא ידעתי את זה אף פעם, היום פעם ראשונה קראתי את זה, שלמה היה לו ייסורים, עד כדי כך שהוא קיבל כינוי כזה, רב לייב בעל הייסורים. זה דווקא נכתב בתולדות חב"ד, האמרה הזאת. כותבים ככה, שמעו איש, מביאים את העדות שאמרו, שבזמן חיי רבי נחמן, הוא אמר פעם איזה דיבור שקצת היה איזה ערעור על הדרך או על ההנהגה שלו. ומיד אחר כך שהוא חשב על זה, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אמר, תייסר אותי בייסורי איוב כדי שאני אחפר על הזלזול הזה, על המחשבה הזאת, על הערעור הזה, וככה שמעו לתפילתו. זה פלא פלאים. מה זה? כי זה רק אדם גדול, הוא יודע מה זה לפגום בערך של חכם, בערך של צדיק. ויש בזה הרבה הרבה מעשיות, זה דברים שכולם יודעים, הגמרא מילה במעשיות כאלה, וכל חכמי הדורות, כל הזמן, הקדוש ברוך הוא ינהיג את ההנהגה של העולם, שתמיד החכמים הם אלה שהמשיכו את הכוח, את ההשפעה לעולם, וכל מי שהיה מבטל את דעתו לפניהם, אז היה, הוא זכה לחיים, ומי שחז ושלום שר ימין או שמאל או פגם או זלזל וכו' וכו', זה דבר שאין לו רפואה. למה? כי אין לו עשב שירפא אותו. לעשב אין כוח. החיות, הידיים, ההשפעה של הידיים של... לכן מכאן אנחנו למדים כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד מאוד על כבודם של החכמים, כמו שבאידרא כתוב כשרצה לפגום, לשלוח יד בעידו הנביא, הקדוש ברוך הוא כבר לא סלח ליורבם. על עבודת אלילים הוא עוד העריך אף. מכאן אומר רבי שמעון בר יוחאי, קודשא בריך ובאי בעיקרה של החכמים יותר מעיקרה דילה. זה מה שכתוב בגמרא, קם כל חולי וכל מכה אשר לא כתובה בספר תורה, אומרת הגמרא זו מיטה תלמיד חכם. מה זה מיטה תלמיד חכם? בפשט, חס ושלום, זה שהתורה רומזת שמסתלק תלמיד חכם, וברמז לפי התורה פה, זה המיטה שתלמידי חכמים ממיטים איזה אדם שעבר על דבריהם. כי חולת הבא לאדם על שעבר על דברי רבנן, אין לו רפואה, והוא מת מן החולת, זה המיטה באה על ידי מכה שלא כתובה בתורה, זה לא מדאורייתא, זה הכוונה מכה שלא כתובה בתורה. מאיפה היא כן כתובה? כי דברים שלא נכתבו בתורה, הם מסרו לחכמים, ואנו מצווים לשמוע מהם. אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה, יש עריכות בזה במערל, בהזדמנות צריך ללמוד את זה, איכשהו מסביר כמה הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו ודעתו אצל התנאים והאמוראים, וכל פסק וכל הלכה וכל דעת שהם כתבו, זה כי הקדוש ברוך הוא דיבר מתוך גרונם, והם ידעו בדיוק מה היה הרצון שלה של התורה. מי שלא מאמין בדבריהם, שנראה לו שזה לא מדאורייתא, אינו מאמין דבריהם, אחמד שנדמה לו שמדאורייתא אינו כן, אז הוא נחלה במכה שאין הרפואה ומת בה. זה סוג אחד של חולי. ויש עוד סוג של חולי שאין לו רפואה, זה ייסורים של אהבה. הקדוש ברוך הוא לפעמים מייסר צדיק, הוא מוכה בייסורים, ואין רפואתו תולה ברפואת העשבים, כי אין שום מלאך שיכול להשפיע לו רפואה, כי הוא איש צדיק, הוא לא פגם בשום מלאך, הידיים שלו שלמים, כי חולת אהבה אני, שמאלו תחת לראשי, ימינו תחבקני, זה הייסורים שיש לו, החולי שיש לו זה מאהבה, זה נקרא חולת אהבה, הוא מקבל חולי, מחמת איסורים של אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, וזה כשזה מגיע לצדיק, אין לו רפואה על ידי הסבים, כי זה מגיע ממקום גבוה, הידיים שלו שלמים, שמאלו תחת ראשי, ימינו תחבקני. וזה מה שכתוב בגמרא. הגמרא מספרת, כשבא רבי יוחנן לתנה, זה היה רבי חייא או רבי אלעזר, שנחלה באיסורים, אמר לו, חביבים עליך איסורים? כי הוא חשב שזה איסורים של אהבה. אז אמר לו, אולי אתה רוצה את האיסורים בשביל לחפר על הכלל או באיזה סיבה? אמר לו, לא הם ולא שכרם. אמר לו, אני מגלה לך, זה לא איסורים של אהבה, אז אני לא חפץ בהם. אמר לו, תן לי את היד, אב לי ידך. נתן לו רבי חייה את היד, ומיד העמיד אותו מהמחלה שלו. יש כוונה בארי הקדוש, של שם קדוש, אב לי ידך, זה שם קדוש, שומע אליהו, אפשר להקים איתו את החולה. וזה מה שעשה באותו מעמד. אז על כל פנים הוא סבר שהם זה היה איסורים של אהבה, ולכן הוא חביבין עליך, אם זה של אהבה, אמר לו לא, כשהוא שמע שזה לא של אהבה, אמר אולי הוא פגם בידיים, באיזה מלאך, אמר אולי לכן אין לו רפואה, אמר לו תן לי את היד, אני רוצה להרגיש את היד שלך, אולי פגמת ביד של המלאך, אולי באיזה דברי רבנן, תכף שהביא לו את היד, הקים אותו בחוליו, כי זה לא האיסורים של אהבה, וגם לא פגם בידיים, לכן היה לו כוח לקום מחוליו. יוד למד יוד, זה שם שמקים את החולה. זה לא היה לא איסורים של אהבה, וזה לא היה מצד שהוא פגם במלאך, לכן תביא לי את היד, ובדק, אין שום בעיה, לא חביבין ולא בעיה של יד, מיד הקים אותו מהמחלה. הוא משך אבירים בכוחו, יקום ולא יאמין בחיים. זה פסוק באיוב, כשהוא לא מאמין בתלמידי חכמים, הם נקראים חיים, הוא בן היה ובן ידע בן איש חי, צדיקים במיתתם קוראים חיים, אז הוא נופל לחולת אשר לא יאמין בחייו, שהוא לא מאמין שיתרפא מה... מה התקנה לרפות את החולי הזה? התקנה של האדם שיקים את האמונה הנפולה ויאמין באמונת חכמים. ואז יתרפא. כי ברגע שהוא יאמין בחכמים, המלאך יקבל כוח בידיים, והסבים יקבלו כוח. זה נקרא ולא יקום, יקום ולא יאמין בחיים. יקים זאת האמונה הנפולה, ועל ידי זה יקום מהחולת הזאת. כי על ידי אמונת חכמים מתקן את הידיים של המלאכים, והם מקבלים ומשפיעים על העשבים ומרפאים אותו. משך אבירים בכוחו. אבירים זה המלאכים. כל אחד ייתן לו כוח. מה זה כוח? יש כפחת פרקים בידיים, 28 פרקים שיש בידיים. בכל אצבע יש 3, ובאגודל יש 2. זה 14, 14 בכל יד. זה כפחת פרקים. זה נקרא... הוא משך אבירים בכוחו, אבירים זה המלאכים, בכוחו זה בכפחת פרקים של הידיים, הוא מקבל כוח ומתרפא. לכן ממשיכים שפע לכל הדברים, ואז יש לו רפואה, כי דברי חכמים עושים ומתקנים את הידיים של המלאך. אז אם כן מה שראינו כאן עד עכשיו, שהתורה נותנת כוח למלאכים, והמלאכים נותנים כוח לעשבים, והסבים מרפים את האדם, וכשאדם חד ושלום פוגם באמונת חכמים, אז הוא מסיר את הידיים מהמלאכים, ואז הם לא יכולים להשפיע לסבים שירפו אותו, אין לו רפואה, והתקנה היחידה שלו זה שיחזור לשוב להאמין בכל הגדרים והסייגים והתקנות והעזרות, ואפילו תלמידי בעל שם טוב אמרו שהוואמינה של הגמרה היא גם אמת, אפילו שהיא לא נפסקה להלכה, והיא לא הייתה נכתבת אם אין בה איזה צד של אמת, אם אין בה איזה עניין או איזה מסר או איזה כוונה בפנימיות. לכן הדרך להתרפות ולקבל רפואה זה לא תסור מכל אשר יאמרו לך ימין ושמאל. גם הרבה פעמים שחכמים אומרים דבר, גם אם הדבר הוא לא אמור להתקיים על פי טבע הדברים, על פי סדר הדברים, הקדוש ברוך הוא אומר, היות וכך יצא מפיהם של חכמים, ככה מתנהג העולם. זה הכוח שהתורה וההנהגה של השם נמסרה לחכמים, כי הם, על פיהם יקום כל דבר. אלוהים ניצב בעדת אל. הקדוש ברוך הוא משפיע, ואם חכם אמר, ואם בית דין אמרו, ואם סנהדרין אמרו, על אף שלפי הנתונים זה לא היה צריך להיות, אבל הקדוש ברוך הוא כל כך חביבים עליו דברי חכמים, יותר מדברי תורה, לכן הוא מקיים את העולם על ידם. עכשיו פה אנחנו נראה איזה עצה יש להקים את האמונה הנפולה, אמונת חכמים שנפלה. להקים אמונה נפולה היא על ידי בחינת יעקב. מה זה יעקב? יעקב זה נדר. על ידי נדר ישוב לאמונת חכמים. כשאדם נודר לעשות מצווה, וכמובן מיד מקיים את הנדר, יש בזה כוח סגולי לזכות לאמונת חכמים. מה הקשר בין נדר לבין אמונת חכמים? כשאדם אין לו אמונת חכמים, זה נקרא הסתלקות החכמים. מבחינתו הם לא קיימים. בחינת פלא, הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חכמיו חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. הפלא ופלא זה הולך על סילוק של חכמים. סילוקן של חכמים זה גם כפשוטו, ולפי המאמר פה, זה לאדם שאין לו אמונה, זה כאילו מבחינתו הם לא קיימים, כאילו הם הסתלקו. מה התיקון של ההפלאה הזאת, על הסילוק הזה? תיקון ההפלאה של הנדר, זה כי יפליא לנדור נדר. כי על ידי נדר הוא עולה לשורש שהחכמים מושרשים שם. מאיפה החכמים מושרשים? הם נמצאים בספירת החוכמה, שהיא השורש שלה בכתר, זה נקרא כתר, הוא נקרא פלא. כשאדם נודר, אז הוא עולה למקום הזה שנקרא פלא, זה נקרא פליאות חוכמה, וזה נותן לו איזה אור כזה, שהוא מצליח להאמין ולהכיר במעלת החכמים ולקיים את דבריהם. כי הוא עלה למקום שנקרא פלא, הוא עלה למקום שנקרא פליאות חוכמה, בפליאות חוכמה אני מכיר את מעלת החכמים, זה נקרא כתר, זה נקרא נדר, זה גורם לי לקבל כזה אור שאני מצליח להכיר בערך של חכם, ואז אני חוזר ומאמין בהם. עודי שמחה כי עשית פלא, עצות מרחוק אמונה אומן. זאת אומרת, על ידי נדר, שנקרא פלא, מתקנים את אמונת חכמים, שהעצה שלהם נקראת מרחוק, ממרחק תביא לחמה, דברי תורה עניים במקומה, משאירים במקום אחר, כי החכמים למדים דברי מהרבה מקומות רחוקים בתורה, שזה נמסר להם לדרוש התורה לכל חפציהם. יש להם 13 מידות, בהם הם דורשים את התורה, ואנחנו מחויבים להאמין בכל דבריהם, לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. זה נקרא יעקב, נדר, ראש לכל הנודרים, וידר יעקב נדר למור. מידי אביר יעקב, משם רואה בן ישראל, יעקב זה נדר, אביר זה המלאך, מידי אביר זה הידיים של המלאך, בשביל לתקן את ידי המלאך שנקרא אביר, צריך להשתמש בנדר, יעקב. זה פירוש מידי אביר יעקב. איך אני מתקן את האמונה שנפלה? אני צריך את יעקב שיחזיר את הידיים לאביר, למלאך. ואז משם רואה בן ישראל, זה מתקן את האמונה, כי האמונה נקראת רואה. שכון ארץ וראה אמונה. וכשמתקנים את האמונה ונתקנים הידיים של המלאכים, ואז אנחנו זוכים ללא תסור ממה שיגידו לך ימין ושמאל, ואז יש למלאך יד ימין ושמאל, ויש רפואה. כשמתקן את הידיים, על ידי נדר, מתנוצצים באדם הזה האורות של ג' האבות. כשאנחנו זוכים לאמונת חכמים כתיקונה, על ידי נדר כתיקונו, לא רק שחוזרת לנו אמונת חכמים, ולא רק שנותנים ידיים, כוח לידיים של המלאך, וכוח לעשבים, ורפואה לכל המכות, אלא גם מתעוררים עכשיו הזכויות של אברהם, יצחק ויעקב. למה? שתי הידיים, ימין ושמאל, זה אברהם ויצחק, והנדר זה יעקב. על ידי הנדר עוררתי את יעקב, ואז התחזק ידי המלאך ימין ושמאל, זה אברהם ויצחק, שזה נקרא נגד אבותם עשה פלא, מתנוצץ בו זכות אבות. הסופי תיבות של האבות זה ב' ק' מ', ראשי תיבות בשמן קודשי משכתיב, זה השמן שבו משך שמואל לדוד המלך, רמז של נדר, נדר של יעקב, ואז מתנוצצים על ידי הנדר הזה, האדם זוכה שחלה עליו, מתנוצצת עליו הזכות של אברהם יצחק ויעקב. נדר, אמונת חכמים, רפואה לעשבים, תיקון ידי המלאך, ונוסף לזה, אדם מקבל כוח שמאיר בו הזכות של אברהם יצחק ויעקב, שמה זה גורם לאדם שמתנוצץ באברהם יצחק ויעקב? הוא זוכה לעלות למקום כזה גבוה שנקרא עונג שבת. אז תתענג על השם, וירכבתיך במותי ארץ, אכלתיך נחלת יעקב אביך. במותי ארץ זה אברהם ויצחק, שהם הידיים, הם נקראים זרועות עולם, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, ואז אתה זוכה לחיות באור של תענוג, זה נקרא זכות אבות. מה זה נקרא אברהם יצחק ויעקב? יש לך עונג שבת. אתה לומד בעונג, אתה מתפלל בעונג, אתה חי בעונג, אתה מתענג על השם. זה נקרא עונג שבת, אבל זה יכול להיות גם ביום חול. כשמתנוצץ בתורך אברהם יצחק ויעקב, אתה מקבל עונג שבת גם ביום חול. כי על ידי האבות עם האמונה זוכה לעונג שבת, כי שבת זה שין, זה אותיות שין בת, שין זה שלוש אבות, בת זה האמונה, בת הייתה לאברהם, והשם ברך את אברהם בכל, בת הייתה לו ובכל שמה, שזה הבת הזאת היא הכל, היא ברכה של הכל, שהשורש שלה זה אמונה, כי כתוב איש אמונות רב ברכות. זאת אומרת, על ידי אמונת חכמים, אז אדם גם זוכה לכל הברכות, והוא זוכה לעונג שבת, והוא מקבל התנוצצות של שלושת האבות, וזה הוא זוכה על ידי נדר, על ידי הידיים של המלאך, הוא זוכה לאמונת חכמים, ואז תתענג על השם והרכבתיך על במותי הארץ. הבמותי הארץ האלה זה אברהם ויצחק, וארץ זה האמונה, וזה נקרא עונג שבת. ועונג שבת הזה זה בחינת אכילה וקדושה. אכילת ימי החול נהנה ממנה גם הסטרא אחרא, אבל מאכילת שבת אין חלק לסטרא אחרא כלל וכלל. לכן התורה מצווה אותנו על אכילת שבת. מה אומר לנו הפסוק? איכלו היום, כי שבת היום להשם. בוא נדקדק, מה זה נקרא איכלו היום, כי שבת היום? כי אכילת שבת נעשה קדושה ואלוקות גמור בלי תערובת סיגים. זה נקרא שבת היום להשם. כל מה שאתה אוכל היום, כולו עולה להשם, כולו עולה לקדושה. אין בו שייכות בכלל לסדרה אחרא. אתה יכול לפעול באכילת שבת יותר ממה שאתה פועל בתענית. הסגולה של התענית זה אם אדם יש לו אויבים, גם אויבים רוחניים למעלה בשמיים, גם אויבים גשמיים כאן, אם אדם רוצה לבטל אותם, זה על ידי תענית. אומר, אותו דבר אתה יכול להכניע את האויבים על ידי עונג שבת. למה זה נקרא שבת? שבת זה להשביט אויב ומתנקם. יש לך אויב שקוראים לו אויב שלא נותן לך להאמין בסייגים של חכמים. על ידי שאתה זוכה לעונג שבת, לנדר, לזכות אבות, לידי המלאך, אתה משביט את האויב הזה, ואתה מתקן את הפגם של אמונת חכמים, ואתה ממשיך רפואה. לכן מאכלי שבת, יש בהם כוח לרפות את האדם. כי באכילת שבת הוא זוכה לעונג שבת. עונג שבת זה כולו להשם, זה נקרא התנוצצות של האבות, וזה, על ידי זה הוא זוכה להכניע את כל האויבים שלו, ואת כל הפגמים של אמונת חכמים. יש איזו שיחה שדיברו על זה בתלמידים של רבי נחמן, אמרו, מתי נאמר עונג שבת? על מה מזהירים אותנו לקיים עונג שבת? סעודה ראשונה של שבת, כל אחד מקיים. כל אחד מקיים אותה בעונג. סעודה שנייה של שבת כנל. אומר, איפה עיקר העבודה שהאדם מראה שיש לו כבוד לשבת? זה סעודה שלישית. סעודה שלישית, כבר אדם קץ, כבר אכל, כבר דשן. שם הוא יכול להוסיף, והוא יכול לפעול שכל, להשביט אויב ומתנקם. זה נקרא הכוח של סעודה שלישית. על כל פנים, הוא זוכה להשביט את האויבים, כל המקטרגים, ברוחניות, בגשמיות, כי על ידי הכעס הבא מהכבד, כבד כועס, ככה חז"ל אומרים, שהכעס מגיע לאדם מהכבד, וכשאדם כועס, אז הוא מקטרג, הוא מעורר קטרוג שנקרא עשיו הוא אדום, שאיפה נמצא עשיו אדום, האחיזה שלו נמצאת בכבד, אז כל פעם שאדם כועס פה, הוא נותן אחיזה לשרו של עשיו. לכן הוא נקרא אדמוני. הוא נולד בצבע אדום, למה? כי הוא עתיד להיות שופך דמים, כמו הכבד שכולו מלא דם. כשיש קטרוג של הסמך מם, זה מעורר שמשתלשלים ומקטרגים צרים למטה, על האדם הכועס, ושולטים עליו, ואינם יראים מפניו, כי על ידי שהם רואים אותו כועס, הוא מאבד את הצלם אלוקים שלו, נדמה להם כבהמה, נמשל כבהמות נדמו. חז"ל אומרים שאין חיה שולטת באדם עד שנדמה לה כבהמה, ולכן, כי מתי השונאים והמקטרגים מתיירים מהאדם, כשיש לו צלם אלוקים, ומוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים, זה רק כשיש צלם אלוקים בפני האדם, ועל ידי הצלם, אז הוא נקרא אדם, אבל כששר צילם, זאת אומרת, כששר הצלם מהאדם על ידי שהוא כועס, אז הוא יוצא מגדר אדם לגדר בהמה, ואז שר מוראו. אבל אם יש לו צלם אלוקים, שהצלם אלוקים הזה זה חוכמת השם, חוכמת הבורא שנתן לאדם יתרון על הבהמה, היא נותנת לו צלם אלוקים, חוכמת אדם תאיר פניו, ואם הוא כועס, חוכמתו מסתלקת, שר צילו, פניו נופלים, כשאין לו פני אדם, אז מוראו שר, נמשל כבהמות וצריו מרים לו. אבל עדי צום ותענית הוא מתקם את הפנים, מחזיר את החוכמה, מחזיר את הצלם אלוקים, וכל זה נעשה על ידי הצום. הוא מסביר למה זה נעשה על ידי הצום, כי ביום שאדם אוכל, אז קודם כל הכבד ניזון, ואחר כך המוח. אז ביום האכילה, הממשלה היא לכבד. אבל כשמתענה, אז המוח ניזון תחילה, ממה שנשאר במחזור של אדם, והמוח אחר כך שולח מזון לכבד. אז ביום הצום, הכבד נכנע לפני המוח. אז הגדולה והממשלה ביום הצום היא לחוכמה, היא למוח. לכן על ידי תעלית מכניע את הכבד ונותן ממשלה למוח. כשנכנע הכבד, שהוא ראש המקטרגים, זה נקרא שרו של עשיו, נכנעים כל האויבים שאחוזים בכבד. צום, ראשי תיבות, וחטאתי מפניו צריו. על ידי הצום, נכנע הכבד, ואז מתקנים את המוח של החוכמה, ואז הוא זוכה לצלם אלוקים, וזה מאיר בפני האדם, ואז חטאתי מפניו צריו, מהפנים, מהצלם אלוקים. אבל כשזוכה לבחינת עונג שבת, מה זה עונג שבת? זה שיש לו אמונת חכמים, ומתנוצץ עליו אור האבות, הוא לא צריך לצום. הוא פועל באכילתו, מה שפעל על ידי הצום להשבית אויב. כי אכילת שבת קודש היא כולה קודש, וכל זר לא יאכל קודש, ונכנע כבד, ונתבטל כל הכוח, וכל שולטני רוגזין, שזה הכבד כועס, כולו ארכין ויתברו, כולם בורחים ממנו, נתגדל המוח ומאיר בפניו, ואנפה נאירין בנירו אלה, ואז אהבה בתענוגים, וזה כל זה מעונג שבת. אחר כך פה גם כותב שלא מספיק לעשות צום מעונג שבת, אלא גם צריך להרבות מצדקה. וברשותכם אני עובר ישר לגמרא שפתחנו בת התורה. שאלו תלמידיו את רבי יוסי בן קיסמא, מתי בן דוד בא? אמר להם, כשיפול השער של הרם. שלושה פעמים לא מספיקים לבנות אותו עד שבא בן דוד. מי זה שער הרם? שער הרם זה השער של הסית רחה. זה עשיו ודום, השר של אדום, סמך מם. כשיפול נפילה אחר נפילה, אז יבוא בן דוד ויבנה שער הקדושה. תכף הוא יגיד מה זה נפילה אחר נפילה. יבוא בן דוד ויבנה את שערי הקדושה. שערי הקדושה זה להחזיר את כוח המשפט לחכמים. כי איפה היה המשפט? המשפט היה בשער. וכדי לקיים משפט זה רק על ידי אמונת חכמים שמאמינים בחכמים ודיינים. כשחתו, זאת אומרת שאין אמונת חכמים והוא לא שומע להם, זה נקרא ולמוכיח בשער יקושון. אומרים זה מוקש, המוכיח הזה לא היו מחרפים אותו על, לא היה להם אמונה במשפט הזה. על ידי זה באים לחולי עד אין מרפא. כי זה פגם של אמונת חכמים, זה נקרא והגיעו עד שערי מוות. כשיש אמונת חכמים, נפתחים שערי קדושה. זה נקרא פיתחו שערים, גוי צדיק, שומר אמונים. וכשזה קם זה נופל, כששער הקדושה קם, מיד נופל השער של סטרא אחרא, זה נקרא נפילה ראשונה של הרמה. אחרי שאדם זכה לאמונת חכמים, הוא יכול ליפול ממנה. הוא כבר זכה להאמין בחכמים, הוא יכול ליפול. הוא צריך להקים את זה עוד פעם. איך הוא יקים את זה עוד פעם? על ידי נדר. ואז הוא זוכה שאירו לו אור האבות, ואז הוא מקים פעם שנייה את האמונת חכמים, את שער הקדושה. זה נקרא שאו שערים ראשיכם. זה האבות. וכשזה קם זה נופל, זה פעם השנייה שהוא מקים את האמונה. אז הוא כבר פעמיים הקים את האמונה והקים את השער הזה. מה קורה עכשיו בפעם השלישית? איזה פעם השלישית יש? הפעם השלישית זה כעס, זה מחלוקת, זה שנאה, זה מעורר כתרוג, זה מעורר את השר של עשיו, מעורר סטרא אחרא. וכשקם שער של הסטרא אחרא פעם שנייה ונופל, ועוד פעם, התיקון הזה זה רק על ידי הארת האבות, שהוא זוכה להשבית אוהב המתנקם לעונג שבת, ואז נבנה פעם שלישי שער הקדושה, משפט שלום שיפטו בשעריכם בבחינת צדקה. ואז מכניעים את הסונים שהם יונקים מהרם, זה נקרא שדוד המלך אומר, יסיחו בי יושבי שער, מי מליג עליי, מי מחרף אותי? איפה יש חירוף לדוד המלך? מי שיונק מהשער של הרם. אבל עכשיו הם נכנעים, כי נכנע כבד, עשיו, אדום, הכעס, כי הדרת שיער, שיער זה אותיות שער, זה השער של הסטרא אחרא, ואז נופל פעם שלישית השער של הרם, ולא מספיקים אותו עד שמגיע בן דוד. מה זה עד שמגיע בן דוד? הפעם השלישית זה מה שהוא כותב פה בתורה, שעל ידי צדקה ועונג שבת, זה כבר מגיע לשלימות התיקון, והסטרא אחרא לא יכול עוד פעם להתגבר, ולא יכול עוד פעם להפיל אותו מאמונת חכמים. זה פחות או יותר התוכן של הדברים, ובעזרת השם נזכה, מביא פה דוגמה, מה זה, לדוגמה, מה זה הכוח של חכמים. התורה אמרה, 40 יקנו, וחכמים אמרו 39. אם אדם יקה בחייבי מלכות 40 על פי תורה, הוא יעבור עליו. הוא יעבור על איסור. למה? כי הם דרשו את התורה במידות ובדרשות, לפי מה שנמסר להם, והם יודעים לדרוש את התורה ולהרכיב את האותיות שלה, וזה אותו הרכבה של העשבים שהיא מרפא, לכן הם ידעו בדיוק את השיעור כמה צריך להלקות. ולכן צריך לסמוך רק על השיעור שלהם. אז בעזרת השם שנזכה בזכות ההתעוררות הזאת שמתעוררים להמשיך רפואה, להמשיך שלום, להמשיך אמונה שלמה, וזה גם כן הזדמנות לעורר בליבנו את החיזוק של לימוד ההלכה, את החיזוק של לימוד הגמרא, כי הגמרא וההלכה זה עיקר אמונת חכמים. שם נמצא כל הדעת של החכמים, שם אנחנו רואים את הדעת שלהם, איך הם מדקדקים, איך הם לומדים, איך הם דורשים, איך הם, ובכל הלימוד הזה של חכמים זה דרשות וזה צירופים שיש בהם את כל הכוח של העשבים, את כל הכוח של הרפואות. לכן העסק בתורה שבעל פה, מתוך אמונה שלמה בכל מה שכתוב בפוסקים, בתוך מה שכתוב בתנאים, כל זה נותן הרבה כוח, זה נותן כוח להתרפות, זה נותן כוח וזה ממתיק הרבה, הרבה, הרבה דברים קשים. לכן נזכה ברת השם להאמין בכל דברי הגמרא, לעסוק בדברי התנאים והמוראים, בדברי החכמים, בדברי הפוסקים, לראות כל הזמן איך אנחנו יכולים לכוון את הדרכים שלנו לפי הרצון שלהם, לפי איך שהם הבינו את התורה ומסרו את התורה והעבירו את הדעת האמיתית של התורה. ויש סיפור, בזה נסיים, שגם כן קצת מעורר אותנו לדעת מה זה הכוח של חכמים. מספרים שפעם אחת הגיע יהודי לבעל התניא ואמר לו שהוא רוצה, הוא צריך ברכה לילדים, הוא חסוך בנים. ובעל התניא אמר לו שייתן לו סכום מסוים לפדיון נפש והוא מבטיח לו ישועה. אותו אדם לא רצה ויצא בטרוניה, למה אני צריך לשלם כסף וכו'. ובינתיים עבר זמן והוא ראה שהוא לא נושע, הוא חזר לבעל התניא ואמר לו, אני כעת מוכן לתת את את הסך הזה שביקשת ואני רוצה ברכה לילדים. אז אמר לו בעל התניא, תשמע, הסיבה שאין לך ילדים זה בגלגול קודם אתה ביזית תלמיד חכם. יש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי מה הדין במבזה תלמיד חכם. הבבלי כותב, אין רפואה למכתו, כמו שראינו פה היום. אבל הירושלמי כותב שיש לו רפואה, על ידי שייתן לו איזה סך של כסף, או 10 זוז, או לא זוכר. אומר לו בעל התניא, אומר, כשיש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, אז תמיד הלכה כבבלי. אבל הרמב״ם פסק בהלכה הזאת כמו הירושלמי. בהלכות הפסוקות של הרמב״ם הוא כותב, המבזה תלמיד חכם, התקנה שלו שייתן לו כך וכך איזה סכום. אבל לא נפסקה הלכה כהרמב״ם. אומר, רק ביום שהיית אצלי, זה בדיוק היה יום הילולה של הרמב״ם, ואותו יום של הילולה, באותו יום פסקו כמור בשמיים. אז לכן אם היית נותן לי באותו יום את הסכום, היית מתקן את מה שפגמת בגלגול קודם, על זה שבזאת התלמיד חכם והיית נושע. עכשיו תחכה עד להילולה של הרמב״ם הבא. איזה ראייה והסתכלות, כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נקבל באמונה שלמה את כל דברי החכמים, כל דברי הפוסקים וכל דברי הצדיקים, שגם אם אנחנו לא יכולים לקיים את כל העצות שלהם ולא יכולים ללכת בכל הדרכים שהם מלמדים את העולם, אבל העיקר לא לבזות ולא לזלזל ולא ללגלג על דבריהם. זה עיקר המסר של חז"ל. אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוני עם בריאותיו, אי אפשר לקיים את כל העצות, את כל דברי החכמים. אבל בתוך הלב פנימה צריך להיות התרגשות והוקרה והערכה לכל דברי החכמים, לכל העצות של החכמים, לכל התורות שלהם. וזה ממשיך כוח למלאכים, וזה ממשיך כוח לעשבים, וזה ממשיך כוח של רפואות. ונזכה בעד השם להינצל מכל האיסורים, להינצל מכל האפיקורסות, לחיות חיים אמיתיים, חיים של דברי תורה, חיים של דברי רבנן, חיים של רפואה, של שמחה, של הארת פנים. וקדוש ברוך הוא יכניע את כל מה שצריך להכניע, את שרו של עשיו, את אדום, את כל אלה שרוצים חס ושלום לפגוע ברוממות של עם ישראל, בהצלחה של עם ישראל, בשלווה של עם ישראל. נזכה ברת השם כל אחד מאיתנו, נזכה ברת השם בזכות הלימוד הזה, שהקדוש ברוך הוא יפיל את כל הדברים הקשים האלה, ותרום קרן ישראל, ודווקא מתוך כל הדברים האלה שאנחנו מתמודדים איתם, דווקא מתוך זה אנחנו נראה בנחמת ישראל, נחמת ציון, בבניין בית המקדש, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
אמן.
רבי יחלה ברכה.